דף קופ"ז, עמוד א', טוב, אין פה דפים, זה בנצח ישראל, פרק כ"א. הנושא, ארבע מלכויות, ובפרק כמה זה עבודה זרה, דף ב', עמוד ב'. כמה, מי שנה דחשיב תפי, אנה תרי מלכותה, דיינו מלכות פרס ומלכות רביעית. משום דמשכה מלכותיו עד ביאת המשיח. על מה מדובר? שמה יש סיפור של בית דין בינלאומי באחרית הימים, הקדוש ברוך הוא מזמן את כל הגויים לקבל את שכרם. כן? לוקח ספר תורה בחיקו, יש שם סוגיה ארוכה ארוכה מסכת אבות. רק הקדוש ברוך הוא לוקח ספר תורה בחיקו ואומר, מי שעסק בה יבוא ויקבל שכרו. מיד באים כל האומות בערבוביה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא, כל אומה ואומה תיכנס לסופריה, ואז נכנסת מלכות רומא תחילה. מדוע? מפני שהיא חשובה יותר מכולם. אחר כך נכנסת מלכות פרס, שהיא שנייה לה. ואחר כך כל שאר האומות. שואלת הגמרא, למה דווקא שני אלה, רומא ופרס, נכנסות תחילה? אומרים, מפני שלהם יש משהו מיוחד, מלכותן נמשכת עד ימות המשיח. לא?
שיש משיח
פרס, המשיח בן יוסף, המשיח בא מרומא, אבל בזמן שרומא קיימת, גם פרס קיימת. כלומר, כן, זה באותו זמן. זאת אומרת שיש, מבחינת היציבות בעולם הזה, יש שני סוגי מלכויות שמגיעים ליציבות בעולם הזה. זה ערבים. כן? יש כאלה שרצו לומר שהכוונה לגוש הסובייטי, כן? כי הגמרא אומרת שהפרסיים מסורבלים כדוב, ומהגמרא גם כן שמה משמע שכשהם באים לסכם את מפעלם בעולם הזה אומרים שהרבה כרכים כבשנו. לא אימפריאליסטים, בעלי כוח, כן? כלומר הכוונה שיש תמיד שני סוגי מעצמות. יש מעצמה סיגנון רומא שבא בשם הכיבוש הציוויליזציוני, כן, שם הקולוניאליזם, נאמר, ויש סגנון אחר של מעצמה שהיא אימפריאליסטית, ברוטלית, כן, שני סוגי מעצמות, כן, זה פרס ורומא. ויש רק מחלוקת מי ינצח את מי. במסכת יומא, יש אומרים, עתידה רומא שהיא תנצח את פרס, יש אומרים, עתידה פרס שתנצח את רומא. כן, כלומר, האם הכוח הגובר בהיסטוריה הוא בסוף של דבר הכוחניות הבהמית או השכליות הציוויליזציונית? כן? לא, אז בסוף המסקנה של הגמרא שההלכה כדברי מי שאומר שרומא תנצח, מבנה שרומא היא החזקה יותר, ויש לזה ראיה מכיוון שמלכות פרס בנתה את המקדש שהחריבו הבבלים, ומלכות רומא החריבה את המקדש שבנו הפרסים, סימן שרומא חזקה יותר. וככה התברר במשך ההיסטוריה. זו רומא שכבשה את העולם כולו עד המאה ה-20. אז כן אומרת הגמרא, מה ישנה דחשיב תפי הנטרי מלכותה? כלומר, מה קרה שדווקא אנחנו מחשיבים את שתי המלכויות האלה דווקא, דהיינו מלכות פרס ומלכות רביעית, משום דמשכה מלכותה, היו משום שנמשכת מלכותם עד ביאת המשיח. ויש לשאול על שתי מלכויות אלו, למה מלכות שלהם נמשך עד מלך המשיח, ולא מלכות בבל ולא מדי? כן, כלומר, למה דווקא שניים מתוך הארבע? וכל אלו הדברים תבין מהדברים אשר אמרנו למעלה. כי אלו ארבע מלכויות, הן מתחייבים ארבע צדדים, כמו שאמרנו. כן, חייב להיות שיהיו ארבע סוגי מלכויות כנגד ארבע צידי הפירוד, כמו שהסברנו. ואילו ארבע צדדים, יש בהם שני צדדים שהם צד הימין, צד השמאל, שהם שקולים ושווים. ופרק כמה דיומה. אתם מבינים, כלומר, רומא מצד שמאל, פרס מצד ימין. כן, העולם המזרחי. ממזרח זה פרס, לא, לא, דווקא, לא, לא איראן דווקא, כן? כל מה שמזרח, כן? לעומת צד המערב, שהוא רומא, הוא צד שמאל. כן, היום זה כבר מתחלק יותר לגוש דרום-צפון. כן? פעם חשוב, קראו לזה מזרח-מערב, אבל היום יותר ויותר מבינים שזה דרום-צפון. כן, בדיוק. זאת אומרת שהיום מה שהיה פעם הגוש הסובייטי, זה מתברר שזה גם כן חלק מהעולם הנוצרי. גם זה נוצרי. והחלק הדרומי של העולם הוא תחת שליטת ישמעאל בסופו של דבר. גם בנר מצווה המהר"ל שואל מדוע בארבע מלכויות לא מחשיבים את ישמעאל. בין ארבע מלכויות, כן, בבל, פרס, יוון ואדום, מדוע לא מחשיבים את ישמעאל? אז אחת התשובות שהוא נותן שם, כי ישמעאל זה פרס.
לכן פרס שינה את השם איראן, כל הזמן זה היה פרס.
סוואט.
עכשיו זה פרס, זה יותר
גלובלי. זה ישמעאל. פרס זה ישמעאל, אומר המהר"ל. כן? כלומר, זה צד הימין, צד השמאל. ולכן נטיית החסד דטומאה והשמאל דטומאה. כן? שני הצדדים האלה. וישראל באמצע. מה?
במלחמת המפרץ הערבי, זה מלחמת ערבי, מלחמת...
כן, ערבי ופרסי, ובא ונוסע למלחמה.
זה לא משמע שפרס זה ישמעאל.
טוב, מדרשים חלוקים. ובפרק כמה זה יאמר, ומלא גם יש שני סוגי יהודים, כן? יש יהודים שחיים, שבאו במגע עם הימין, יהודים שבאו במגע עם השמאל, וזה מה שיצר את הספרדים ואת האשכנזים, כן? לפי דברי החידה, שאומר שהספרדים מצד ימין והאשכנזים מצד שמאל, כן? ובפרק כמה דיומה אמר רבי יהושע בן לוי, אמר רב, עתידה שתיפול אדום ביד פרס, שנאמר, לכן שמעו דבר השם אשר יעץ על אדום, אם לא יסחבום צעירי הצון, אם לא ישים עליהם נווה. אז מה זאת אומרת? צעירי הצון מזה? זה פרס. למה הם צעירים? בגלל... יש איזה הסבר למה הם צעירים. לא, לא, יש... יש פסוק מפורש שממנו משמע שפרס הם צעירים. מה זאת אומרת?
פסוק בנביא?
כן, כן, יש איזה פסוק שממנו משמע שפרס הם צעירים יותר. אני חושב שזה פסוק בדניאל. צפיר העיזים. צפיר העיזים דווקא זה היוונים. יש איזה פסוק, כן?
צעיר.
מה?
נביאים הרבה
צעה. לא, 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 זה לא הכוונה, כן. צעירי הצון, לא זוכר, אבל זאת היא השקפת עולם האומרת שהכוחות הצעירים הם המנצחים בסופו של דבר, כן? העולם ניתן לצעירים. עוד שם אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בר אלעאי, עתיד אדום שתיפול ביד פרס, קל וחומר, ומה מקדש ראשון שבנאו שבנו, כן, בני ישראל, וחריבו כסדיים, נפלו כסדיים ביד פרסיים, מקדש שני שבנאו פרסיים וחרובו אדום, אינו דין שיפול אדום ביד פרסיים. כן, בתור מוסר, כן, כאילו המוסר מכוון את ההיסטוריה. כלומר, או שהצעירים מנהלים את ההיסטוריה, או שהמוסר מנהל את ההיסטוריה. מכיוון שיש זכות מוסרית יותר גדולה לפרסיים, על פני הרומיים, אז זה צודק שפרס תנצח את אדום.
למה הזכות הזו? בגלל שהם בנו בין לדברים?
כן. מה?
למה הזכות?
זו תפיסה אגב קצת נאיבית של ההיסטוריה. זאת אומרת, קצת כאילו שהעולם הוא טוב. כן, לא, אבל זה אומר שזה ככה יהיה גם. כלומר, רבי יהושע בן לוי וגם רבי יהודה בר אלעאי מאמינים שזה ככה יהיה באמת, שהעולם מתנהל באופן כזה שהטובים מנצחים בסוף. כמו במערבונים הטובים, שהאינדיאנים הם רעים באמת והקובויז הם טובים באמת, ואלה הורגים את אלה וזהו, והטובים מנצחים. זה לא אני לא מסכים, זה רב שלא מסכים. אמר רב, עתידה פרסיים, עתידים פרסיים שיפלו ביד אדום, למה? כי העולם הזה הוא לא עולם מוסרי. זה החזק שמנצח. כן? אמר לרב כהנה, בנויה ביד סתורי, הבונים, בוני המקדש, יפלו בידי סותרי המקדש? אמר לו, אין. אמר לו, באמת כן. גזירת מלך היא. כלומר, העולם הזה זה עולם המלכות, העולם הפוליטיקאי. ולכן, כיוון שרומא יותר מאורגנת, אז אותו של דבר, פרס נופלת בידי רומא. אגב, יש משהו מעניין בנושא הזה. מה הכוח של רומא? יש ברומא כוח אינטלקטואלי מסוים. וכידוע לאחרונה, נפל הגוש הסובייטי. ואחת הסיבות האסטרטגיות של נפילתו של הגוש הסובייטי זה מלחמת הכוכבים, שבה השיגו האמריקאים יתרון על פני הרוסים. כן, כן, זה יתרון מכריע. כלומר, כל טיל גרעיני שהיה יוצא מברית המועצות היה נעצר בדרך בגלל הדבר הזה. כלומר, בעצם במלחמת אטום רוסיה מפסידה. זה בגלל מלחמת הכוכבים. שפה יש יתרון מהותי של אמריקה על פני רוסיה. השאלה איך הם הגיעו לדבר הזה. אגב, זה לא רק עניין של איזשהו סוד צבאי שאפשר לגנוב על ידי שמשלמים לאיזה מישהו. זה תפיסה שלמה של כל המערכות, וזה אי אפשר לגנוב. צריך מומחיות. תודה רבה. מה? כמה היו? 10 זה מספיק. תודה רבה. רק תראי לי את זה רק שנייה. כן, זה בסדר. עכשיו, איך זה קרה הדבר הזה? זה פשוט מפני שהאמריקאים פיתחו, השקיעו המון כסף במחקרים סתם. תחקור. אבל מה התכלית של זה? אין תכלית בינתיים. תפתח מדע חופשי, מה שנקרא. זרקו הרבה כסף על זה, בסוף הגיעו להתפתחות הזאת. זה היתרון, כלומר זה לשם שמיים במרכאות הזה, שנתן יתרון לאדום על פני פרס. זה מה שגם כתוב כאן. גזירת מלך.
אפשר
לתת 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 לתת
לא,
כי זה קשור למערכות שלמות, למערכות חשיבה שונות לגמרי, של הכשרת אנשים. זה לא רק איך המכונה הזאת פועלת.
יש לי שאלה. הרי פרס שבנה את בית המקדש, זה לא היה ישמעאל, אז בכלל לא היה שייך לישמעאל.
למה? זה אנשי מזרח, זה בדיוק מה שאומר המהר"ל. פרס, ישמעאל, אותם אנשים, אותה תרבות.
היום זה ישמעאל, משום שזה...
גם מה?
ישמעאל ערבי, כן? אבל אז זה היה בכלל משהו אחר, כמו שאותו שם, כמו שהיום איטלקים זה לא רומא.
איטלקים זה כן רומא. באיטליה יש רציפות תרבותית מאז רומא. יש, על כל פנים... ניסיון להיות שייכים לרומא. אם היית אומר על מצרים של היום, כן, מצרים הפרעונית, אין שום קשר.
אין שום קשר. יוונים גם כן, מסית, אין שום קשר.
כן, זה נכון, זה נכון. אבל פרס וישמעאל זה הכל שייך לעולם המזרח. זה הכוונה.
שייך לעולם המזרח.
מה?
סין זה מה?
לא, זה לא, זה המזרח הרחוק. זה כבר מרחב תרבותי אחר. אמר לו, אין זה מלכי, איקה דה אמרי, אמר לו, יש אומרים שהוא אמר לו, אין הוא נמה דה סטרי בקנישתה. כלומר, אם אתה רוצה בכל זאת איזשהו יסוד מוסרי, מדוע הפרסיים צריכים כן לקלוט, הם מחריבים בתי כנסת. הם מחריבים בתי כנסת, ולכן גם הם מחריבים. משהו. מה? גם מדור. כן. גם ידום. סתרי בקנישתא. מה זאת אומרת סתרי בקנישתא? הם אינם מוכנים לקבל את היהודים בתוך מערכות השלטון שלהם. כן, הם עושים את משפט הרופאים וכדומה. תננה מאחי, עתידה פרה שתיפול ביד אדום, חדה דסתרי בקנישתה, ועוד גזירת מלך היא שיפלו בונים ביד סותרים. אמר רב יהודה, אמר רב, כאן המסקנה בעצם של הסוגיה, אין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות הרשעה בכל העולם כולו 9 חודשים. זאת אומרת שצריך שתהיה התפשטות של התרבות המערבית על כלל כדור הארץ כהכנה למלכות בדוד. שנאמר, לכן יתנם עד עת יולדה ילדה, כלומר 9 חודשים, ויתר אחד ישובו על בני ישראל עד כאן. כלומר, המערב צריך להשתלט על העולם כולו לאיזושהי תקופה, שכאן נקרא 9 חודשים, כלומר איזה מין מערביות כלל עולמית, ואז בן דוד יכול לבוא. משום שאי אפשר שהמשיח יפעל בעולם ברברי לחלוטין.
הוא לא יכול?
לא, זה רחוק מדי ממנו. צריך לעבור דרך הברבריות למחצה של רומא, שמבחינתנו היא נוראה, אבל מבחינת הברבריות של אומות העולם מרוממת אותה מצב, ואז יש כלים כדי לקלוט את תורתו של המשיח. טוב, ומחלוקת החכמים, זה מסביר מה שכתוב בבראשית רבה, ט' ט"ו, הנה טוב מאוד זו מלכות ישראל, והנה טוב מאוד זו מלכות רומאים. כן? מה זה מלכות רומאים היא טובה מאוד? כן? שואל המדרש. אומרים, כן, שדורשת דיקיונן של בריאות. כלומר, בנתה את החוק. דיקיון, זה מילה יוונית שפירושה חוק, זה הכוונה של המשפט הרומי. עושים כל מיני דברים רעים ביותר, אבל משתדלים שזה יהיה חוקי. וההשתדלות שזה יהיה חוקי, זה התחלה של רגישות למוסר. למרות שלמעשה זה יכול להיות יותר גרוע. אבל יש כבר התחלה של רגישות למוסר, ומתוך זה אפשר להפוך את זה למוסרי. מה? ניסתה, כן, אבל היא עשתה את זה יותר גרוע. כן, אבל... תן דוגמה מעניינת. יש ברוסיה הסובייטית, תמיד השתדלו לתת חוקה נאורה. החוקות השונות שהיו ברוסיה זה משהו נפלא. החוקה הסובייטית. מכיר? קראת את זה? זה נפלא, החוקה הסובייטית. רק שזה למעשה אי אפשר היה ליישם את זה. זה הכל, מלא נדיבות, מלא לב טוב וזה. אבל אנטולי שרנסקי למשל, כשהוא היה בכלא, תמיד ידע טוב מאוד את החוקים. ומכיוון שהוא ידע את החוקים, ידע גם לשבש את המערכת. כי אי אפשר לעבור על החוקים. כן? לכן, כלומר, זה שיש חוקים, זה נותן איזושהי יציבות בתוך הג'ונגל. אז זה התחלה של דבר טוב. לכן זה מה שאומרת הגמרא כאן. צריך שהמלכות הרשעה של רומא תתפשט על העולם כולו 9 חודשים, וזה ההכנה להשפעה של מלך המשיח. לנו אין חוקה. יש תורה, זה משהו אחר לגמרי. חוקים, לא חוקה. כלומר, הרעיון של המשפט הרומאי זה שהחוק הוא יחידה עצמאית, בעלת משמעות, הייתי אומר, כמעט מטאפיזית. בישראל זה לא ככה. החוק זה לא קיים. יש הלכה, מה עושים למעשה? ואל תקרא הלכות אלא הליכות. אני יודע. אבל, כלומר, אם אומר לך אל תקרא הליכות אלא הלכות, זה סימן שההלכות הן הליכות. ברור? זאת אומרת, שזה מתהלך עם העולם הזה. ולכן גם זה ניתן, נתון לשינוי, ויש פסק הלכה לשואל וכדומה. ברור? יש התאמה של האידאלים הגדולים לדרישות חיי המעשה. זה ההלכה. לעומת זה, ברומא, לא התחשבו בזה. כן? אמרו, החוק זה החוק. אי אפשר לשנות.
זה נגרר
מה שמעניין מאוד שתלמידיהם של הרומאים טענו נגד הפרושים שהפרושים הם פורמליסטים, כן? לא אכפת להם ממוסר, הם עושים רק מה שההלכה אומרת, לא מסתכלים אם זה מוסרי או לא מוסרי. אבל יש לנו כלל במסכת קידושים, כל הפוסל במומו פוסל. מי הטוענים את זה? תלמידי הרומאים טוענים את זה. הנוצרים. הם מסתכלים על תורת ישראל ורואים את מה שיש בהם. את הפורמליזם של החוק. ואילו בהלכה העברית יש הלכה ואין מורין כן וכו'. כן. כל ההלכות האלה, איך שמיישמים אותם למעשה. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע וכו'. ומחלוקת החכמים האלו הם דברים נפלאים מאוד. יש לך להבין אותם כל הדברים אשר ביארנו לך, כאילו שני המלכויות הם נמשכים עד המשיח. ומחלוקתם איזה יהיה בסוף, כי אף שאמרנו כאילו שני מלכויות הם מדמים ממשיכת המלכות, אבל שיהיו שניהם נמשכים לגמרי עד זמן המשיח, דבר זה יהיה אפשר. כי יש לאלו שני מלכויות בחינות מחולקות שאין זה כמו זה. ולפיכך אי אפשר שלא יהיה האחד גובר על השני, אותו שהוא מוכן ביותר לזה. ולכן יש מחלוקת אם זה פרס או רומא. הוא זה שגובר, כן? מי שמתאים יותר לזה. ואמר אחריו שאין בן דוד בא עד שנתפשט מלכות הרשעה בכל העולם 9 חודשים. והטעם, כי יהיו ישראל נחשבים כאילו נולדו. וכדכתיב, ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה. ועוד כתיב, היוכל ארץ ביום אחד. היוולד גוי פעם אחד. זה מבין, הפסוק בישעיהו מה אומר? אומר שיש יום אחד שבו העם ייוולד. כי ילדה ציון את בניה, כן? כי חלתה גם ילדה ציון את בניה. זה המשך הפסוק. כלומר, יבוא יום אחד שבו עם ישראל בבת אחת ייוולד. זה אומר שכל זמן שלא מגיע היום הזה, עם ישראל לא נולד. כן, כלומר, הוא עדיין בקבר. וכשהוא יוצא אל הפועל, הוא נולד בבת אחת. מה זה היום הזה? כן, זה יום העצמאות. כן? תודה רבה. את הביארת השאר. כן, ועוד כתיב, תיכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלל יה. ואלו הם דור של משיח שיהיו נחשבים שנולדו מחדש. פעם שאלו תלמידים את הרב צבי יהודה, אחרי מלחמת ששת הימים, במה זכינו למה שלא זכו כל הדורות? מה פתאום? איזה זכות יש לנו להיות אלה שרואים את שחרור ירושלים והרבי וכו'? אז הוא אמר להם, אתם לא יודעים מי אתם. לא, כלומר, אתם נשמות מיוחדות. מצד הנשמות נולדו נשמות מיוחדות. הרי לפי ההלכה, מדוע קבעו דווקא את יום העצמאות בתור היום של העצמאות, של אמירת ההלל? בגלל שבו היה הנס.
איזה יום אחר הייתי יכול לקבוע?
כי, לא יודע, יום סיום המלחמה למשל, כן? הסכם רודוס, אני יודע מה.
אתה מדבר על הנס של ההתחלה?
כן, אז היה, הנס היה ביום העצמאות. איזה נס היה? שנולדה רוח, דעת וגבורה להילחם, לפי התוספות, כן? זאת אומרת, שנולדה זהות חדשה. נשמה חדשה ירדה לעולם. כי זה נשמת הכלל שנולדה אז. מדובר על נשמת הכלל. כן? נשמת הכלל נולדה אז. זה כמו ש... מה שאתה אומר, נולדו לפני זה, זה כמו שכתוב בחסד לאברהם, שאדם שעולה לארץ ישראל, בלילה הראשון שהוא ישן בה, הנשמה שלו עולה למעלה ולא חוזרת. נותנים לו נשמה אחרת כשהוא קם. זה כתוב. הרי כל לילה הנשמה חוזרת אליו אחר כך. חוץ מהלילה הראשון שאני ישן בארץ ישראל, שהנשמה עולה ולא חוזרת. מה? החלפת נשמה. מה? לא, הייתה חבלי לידה. הייתה חבלי לידה. אפשר ללדת עם פידורל גם. הנשמה החדשה היא נשמה של הכלל. כי הנשמה היא בכלל, לא ביחיד.
זה לא בארץ ישראל. זה עדיין לא בארץ ישראל.
אתה לא מרגישים. אני הבנתי את השאלה שלך. ואני עניתי לך תשובה. שכשאני מדבר על הנשמה החדשה, זה נשמה חדשה בכלל, לא ביחיד.
חוץ היה בכניסה.
מה?
חוץ לארץ.
אין נשמה. כתוב, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. אין נשמה בחוץ לארץ. מה פתאום שתהיה נשמה בחוץ לארץ? יש זכר לנשמה. זה פסוק מפורש? נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. זה פסוק בתנ"ך. וגם רבי יהודה הלוי באחד משיריו אומר, חיי נשמות אוויר ארצך. כן, בציון לא תשאלי. כלומר, האוויר של ארץ ישראל זה החיים של הנשמות. חיי נשמות אוויר ארצך. מה? טוב.
מה הכוונה שאין נשמה ליהודי? כי זה שייך לעם ישראל, לכלל, לפרט.
נשמה זה שייך רק לכלל. אין נשמה לפרט. כשאני אומר הנשמה שלי, הכוונה החלק שלי בכלל.
אצל הגויים איך זה הולך?
אותו דבר.
עצמך מה אתה אומר של...
מה?
למה אין לך פרטית? הפרטית שלך מצטרפת או הפרטית שלך היא חלק מזה?
כן, זאת אומרת, זאת נקודת האחיזה שלי שם. כן, זה הנשמה שלי. בתור פרט אני נפש ורוח. בתור חלק מן הכלל אני נשמה. לכן, כשמשל אומרים כל הדר בארץ ישראל, הוא קדוש, הוא צדיק. מצד מה? מצד אחיזתו בכלל. מצד חייו ההובים, יש צדיק, יש בנוני, יש רשע. כן? גם אצל הגויים יש משהו כזה, מעין זה, זה לא אותו דבר. כן? יש נשמה של ישראל, זה סוג אחד, יש נשמות של אומות העולם, זה סוג אחר. גם זה נשמה, אבל זה בסוג אחר לגמרי. כן? זה, הרמח"ל קורא לזה מעין נשמת ישראל. מעין נשמת ישראל. זה כמו שכתוב בתניא, שהנפש של ישראל חלק אלוה ממעל ממש. שם הוא קורא נפש, כן? הוא קורא זה חלק אלוה ממעל ממש. ומה אצל הגויים? חלק אלוה ממעל לא ממש. כן? אבל זה חלק אלוה ממעל, כן? כלומר, זה כל השאלה תמיד, האם יש כלל אצל הגויים או לא, יש כל מיני הגדרות. כן? אז להגיד...
יש כלל אצל הגויים?
אז אתה תמצא רבנים שיגידו שכן, יש רבנים שיגידו שלא. אבל האמת היא, אני ארשה לעצמי להגיד את האמת, כן? כן? זה כן ולא. זאת אומרת, יש כלל אצל אומות העולם, אבל זה כלל ארעי. נכון, זאת אומרת שזה עתיד להתבטל. בדיוק, כמו, המושג של כלל הוא אצלם קיים לאורך ההיסטוריה.
לכן הארעיות נסוכה בכלליות של אומות העולם.
מה
הנימוקים
של
אלה שאומרים,
יש כלל וחוקי
השם? אז כיוון שזה לא אותו דבר, אז אתה יכול להגיד אין כלל, והשני זה השם כבר עניין סמנטי. איך להגיד? בדיוק, מה שאין כאן בישראל זה נצחי. לכן זה כבר אפשר לקרוא לזה קטגוריה אחרת. מה? כן, אז זה ביטול הכלל הפרטי, כן. טוב, איפה אלינו? אז כן, לידת הכלל בהביאר תשין חי, כן? ועוד כתיב, היוכל ארץ ביום אחד, היולד, היוולד גוי פעם אחד, ועוד כתיב, תכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יללייה. דור אחרון, הרב ציודה היה מסביר, וממשלתך בכל דור, ודור. כלומר, שהדור האחרון הוא כולל בקרבו את כל הדורות. ממשלתך בכל דור, כל הדורות שהיו, ודור. הדור האחרון הוא כולל בקרבו את כל הדורות שהיו. ואילו הם דור של משיח, שהוא נחשבים שנולדו מחדש. ומפני שיוצא לפועל, לפי זה יוצא שיש גם עוד משהו נוסף, שבכל הדורות יש נפילת הדורות, ירידת הדורות. ככל שאדם יותר צעיר, כך מדרגתו בהשגה נמוכה יותר. חוץ מאשר בימות המשיח, שככל שאדם ייוולד קרוב יותר לימות המשיח, כך תהיה השגתו גבוהה יותר.
כאילו
הוא מגיע לבימות
השיח.
כן.
למה שזה צריך להיות? ככל שמתרחק פחות.
לא, כי הוא קרוב יותר אל האור, לכן יש לו נשמה שהיא יותר רגישה לאחרית הימים, ולכן כתוב באחרית הימים והשיב לב אבות על בנים. האבות צריכים לחזור בתשובה ולהבין את הבנים, ורק אחרי זה לב בנים אל אבותם. כן? זה בימות המשיח. בכל הדורות יש לנו כלל, כן? אין הלכה כתלמיד במקום רבו, אבל עתיד לבוא הלכה כבת רעיה. על אבותם. מה? טוב, זה מאבק הדורות של בימות המשיח. כן. מה יש משל? יש לך משהו? טוב. כן. ואילו הם דור של משיח שנחשבים שנולדו מחדש. כן, אגב, אתם זוכרים שלמדנו את הפסוק ביואל שמוכיח את זה, כן? זה פסוק ביואל פרק ג', פסוק א', ואחרי כן יש פה את רוחי על כל בשר.
בעולם
אין תנ"ך אחד פה,
לא שם, כי לקחו בעולם
את כל התנ"ך. יש שם התנ"ך, לא? טוב, אני אקום, אני אבין, לא נורא. נשמע שיהיה תנ"ך. אין תנ"ך?
שבא נשמע שיהיה תנ"ך שם.
לא, אחד מספיק.
תודה רבה.
כן, ספר יואל, זה הערה של המלבי. והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר. 932. וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלומון, בחוריכם חזיונות יראו. כן, יש לנו פה
שלושה מדרגות. יש לנו בניכם ובנותיכם, יש בחוריכם, הם עוד יותר צעירים, ויש זקניכם יותר זקנים, נכון? למה יזכו זקניכם?
חלום.
חלום. בניכם ובנותיכם
לנבואה,
ובחוריכם לחזון. חזון זה דרגה עליונה בנבואה.
חזון
נשאר
בנבואות? נכון. הנביאים הגדולים ביותר זוכים לחזון דווקא. אם כן, אתם רואים שככל שאדם יהיה יותר צעיר בימות המשיח, כך דרגתו בנבואה תהיה גבוהה יותר. למה? אלוהי ישראל. לא, את אלוהי ישראל. ראות אלוהי ישראל. טוב, נו, הלאה. כן, ככה אומר המלבים שם? אבל זה המלבים גם מסביר את זה ככה. לא ייתכן שסותר את עצמו. או שחזר בו, או שיש שני מלבים. או שזה טעות המדפיסים. מה? או שאת... מה? כן. ומפני שירצה להפועל הכוח הנסתר העליון הפנימי הוא עולם המשיח, וקודם זה יהיה מתפשט מלכות הרשע 9 חודשים בכל העולם, ובזה הזמן יוולד בו ישראל שנקראים ישראל אדם. באלו 9 חודשים אשר יצא לפועל ישראל, יהיה מלכות הרביעית מושל בעולם, ומין מלכות זה יקבל המשיח, המלך המשיח המלכות. כלומר, זה מתחיל מהצהרת האומות. כן? המלכות היא הנותנת, המלכות הרביעית, המאורגנת, היא נותנת את המלכות לישראל. לכן, כששואלים ישראלי רגיל, מה הסיבה שיש לנו מדינה? פשוט, את ההחלטה באום. זאת הסיבה שיש לנו מדינה, שיש לנו זכות על ארץ ישראל. ומדוע העמים החליטו שתהיה לנו מדינה כאן? מה זה משנה? הם החליטו. זה שאלה אחרת. אגב, מן המלכות הזה יקבל המלך המשיח המלכות. ולא יהיה מלך המשיח מקבל המלכות מן שניים. רק מן אחד ראוי לעניין זה, נקרא מלכות השם. מלכות רביעית צריך להגיד. ולכך תחילה תיפול מלכות פרס שהוא שלישי ביד מלכות רביעית, ומן מלכות רביעית יקבל מלך המשיח המלכות. מוכרחים? כן. ממש מה שקרה. כן. אי אפשר לקבל את המלכות משניים, מה זאת אומרת? ובמדרש? מה? עברנו את הזמן? רגע. ובמדרש, הרי פרשת השבוע מקבלת יותר מדי. ככה אומרים? נראה. ובמדרש, כי פי שניים יקראתו והשלישית יוותר בה, אלו ישראל שהם בני שלושה אבות. אגב, השבוע הבא כבר אין חוג לצרפתים חובה. השאלה אם כן יש שיעור להם או לא, יכול להיות שכן, אבל אולי לא שעה וחצי. ובמדרש, כי פי שניים יקראתו והשלישית יוותר בה, אלו ישראל שהם בני שלושה אבות. הוא יעקב שהוא שלישי לאבות עד כאן. הרי בירוזל כל דברנו על הכתוב שנאמר כי פי שניים יקראתו, ורצה לומר המלכות המחולקת אי אפשר שיהיה קיום להם מצד השניות שבהם, ואין לזה קיום. והשלישית, האומה היחידה שהיא שלישי ביניהם, יצרף אותה מה שמתברך, והיא קיימת לנצח בעבור שהיא יחידה בעולם. עכשיו יכול להיות, עכשיו מה שזה אומר, אני לא חושב שזה בדניאל, אני חושב שזה אני לא חושב שזה בדניאל, נדמה לי שזה ביחזקאל. תחפש, יש לך עשרה כל רק 12 פרקים לחפש. תחפש. עכשיו, אני חושב שזה ביחזקאל. עכשיו, מה שזה אומר, זה יש מלכות שהיא שניים, כן? פרס ואדום. זה שניים. ולכן לכל אחד יש גבול, לפי מה שכתב המהר"ל בהקדמת נתיבות עולם, שכל קצה יש לו מיטה. כל דבר שהוא מידה אחת ולא הכל, יש לו אחרית, יש לו גבול.
מיטה
בתו, כן. הוא עתיד להיעלם, מפני שהוא מגיע לקצה הגבול של יכולתו. הנצחי זה דווקא האמצעי. מי שאין לו גבול, לא מימין ולא משמאל. לכן הוא מוכרח להיות נצחי. זה גם מה שקורה היום, למשל בעולם המוסלמי והנוצרי, שהעולם המוסלמי מבטא רק ממד אחד של נפש האדם, וגם העולם הנוצרי מבטא רק ממד אחד של נפש האדם, לכן זה מוכרח להגיע לנקודת משבר באיזשהו שלב, ורק ישראל שהם אמצעיים, כוללים הכל, יכולים להתקיים לנצח. זה גם מה שאומר כאן, כן? ואבן מה שאמר שהם בני שלושת אבות, כי דבר זה גם כן עניין מופלא מאוד. ויש להבין עוד, כי מה שישראל הם זרע האבות, וכתיב והיו פי שניים יקראתון, האבות אשר הם אבות העולם, אין ראוי שיהיה הפסק לאומה הזאת הבנויה על יסודי עולם, אשר הם האבות, ויסוד שלהם משתלשלים מן האבות. והבאתי את השלישית באש וצרפתי אותו בצרות כצרוף כסף, ותבין ממה שביארנו לך אצל יעקב אבינו לומד בחיבור גור אריה פרשת ויחי ובחיבור באר הגולה שם נערכנו, כי שני הקצוות יש להם קץ וסוף, שלכך הם קצוות שהוא לשון קצה וסוף, ולכך יש למלכות פרס ומלכות רביעית של ימין ושמאל קץ וסוף, והאמצעי שהוא הישר אין לו קצה ואין לו בעל תכלית, וזהו מידת יעקב שנקרא ישרון, ולפיכך אינו בעל קצה. ומטעם זה אמרו, יעקב אבינו לא מת כמו שהתברר שם. אבל יעקב נשאר באמצע, זה הטבע שלו, והנה השם ניצב עליו. כן? כתוב ככה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו, אומר רש"י, על יעקב. למה? על יעקב ולא על אברהם ויצחק. שאברהם זאת נטייה מדרך האמצע, גם יצחק זה נטייה מדרך האמצע, רק יעקב זה האופי הכולל. כן? לכן מי שרגיש רק למידת החסד שבתורה זה לא תורת ישראל, מי שרגיש רק למידת הדין שבתורה זה לא תורת ישראל, דווקא ייחוד המידות זה התורה. כן? לא, זה בגלל ההמשך, שבגלל שכתוב, ויאמר, אני השם אלוהי אביך, אלוהי אברהם ואלוהי יצחק. כן? זאת אומרת, הזכיר את שני האבות האחרים, ואמר לו, אני נמצא עליך. כן? משמרתיך, בכל שפת. ויש לישראל מידת יעקב, כמו שאמר הכתוב, והיא בישורון מלך מתספר השעם, יחד. הרי כי נקראו ישורון. וכבר בארנוזה במקומו בעריכות. כן, יש הבדל בין, בין ישראל לבין ישורון. כן? ישראל זה ישר עם אל, ישורון זה ישר מצד עצמו. כן, זאת המדרגה העתידית הכוללת לכל. כן? לכן עם ישראל יכול לעבור שלושה מדרגות, מיעקב להפוך לישראל, מישראל לישורון. רק כשהוא ישורון הוא מוציא לגמרי לפועל את כל שלמותו, ולכן אין גבול. כן, כלומר והיא ישורון מלך מתאסף ראשי עם יחסית לישראל. מה? זה בתוכך, הוא ישורון, אז איך הוא רואה? זה בתוכך, ויש לישראל מידת יעקב כמו שאמר כתוב, והיא בישורון מלך בספר השעם יחד, הרי כי נקראו ישורון, עופר בארנוזה במקומו בעריכות. ובני זה אמר כתוב, והיה בכל הארץ פי שניים יקראתו אל המלכויות המחולק שם הקצוות, כי אלה שני המלכויות מחולקות והן כמו שני קצוות, ולכך ראה דניאל האחת שהיא של כסף והשנית של ברזל. יש חידוש של הגר"א מווילנה על 70 אומות העולם שכנגדם מוקרבים 70 פרים בסוכות, ולפעמים ובחטאת שמקריבים איתם, כל יום מקריבים חטאת אחד, כן, שעיר עזים אחד לחטאת. יש ימים שכתוב בהם שעיר עזים לחטאת, ויש ימים שכתוב בהם שעיר לחטאת. מוזר מאוד, נכון? ימים שכתוב בהם צעיר עזים, יש ימים שכתוב בהם צעיר. ביום הראשון והשני והרביעי כתוב צעיר, בשלישי, בחמישי, בשישי ובשביעי כתוב צעיר עזים. מוזר? אפשר להבין את זה. בואו נעשה חשבון.
ביום הראשון קריבים כמה? 35.
זאת אומרת שאומות העולם מתחלקים לשני חלקים, 35 שהם תחת אדום הנקרא שעיר, ו35 שהם תחת ישמעאל הנקרא שעיר עזים. וככה מוסבר מדוע
התורה חלקה כלשהי חלקה. אם לא, זה לא מובן, כן? שכתוב סיריזים ביום השלישי. כי הוא לא סעיר באמת. כן? זאת אומרת, הסעיר, הסעיר זה אדום. כן? סעיר עם שם לוואי זה ישמעאל. מה? סעיר, סעיר זה תאיש. הוא יותר צעיר, צעירים. מה? כן. ולכן, אומר כאן המהר"ל, אומות העולם מחולקים לשניים. יש גוש אחד ועוד גוש שני. תראה את הסרטים של יום שישי אחרי הצהריים. איזה נאיבי. כן. ובעניין ארבע מלכויות אלו, הם מפקפקים במלכות, לא, ובעניין ארבע מלכויות, אלו הם מפקפקים במלכות ישמעאל. מי זה המפקפקים במלכות ישמעאל? זה רבי אברהם בן עזרא. רבי אברהם בן עזרא מחליט, בפירושו לספר דניאל, שארבע מלכויות זה בבל, פרס, יוון, ישמעאל. ישמעאל זה ערבי. מה עם רומא? הוא אומר, רומא, יוון, זה דבר, זה תרבות. אין הבדל. מי, למשל, קיטים, קיטים זה אחד מבני יוון, ובספר דניאל רואים שזה כינוי לרומא. נו, אתה רואה? זה דבר. לא, מפקפקים על חז"ל. חז"ל הרי אומרים שערבי זה אדום. ולכן, יש מפקפקים על החלוקה הזאת. כן, רבי אברהם בן עזרא מפקפק. הם מפקפקים במלכות ישמעאל, כי יש, היו אומרים, הוא לא רוצה להגיד את השם, אבל אני אמרתי לכם, כי רביעית הוא מלכות ישמעאל, כי היא הוקשה להם, כי היא חיה גדולה מאוד, כמו שכל אחד יודע. כן? בני ישמעאל זה חיה גדולה מאוד, וראוי לתת למלכות זה כוח חיה רביעית, ואם לא כן, אם לא כן, מה עם מלכות זה? אז מה זה ישמעאל, אם זה לא בפנים, כן? יש בבל, פרס, יוון, רומא. כן? זה החלוקה של חז"ל. פרס ומדי, טוב, זה תמיד כפול, כן? בבל ואשור, פרס ומדי, יוון זה סלבקים ותלמיים, ורומא זה יחד עם ישמעאל, בדרך כלל, כן? כן, ולא יוון, אני מתכוון. זה טעות, כן? צריך להגיד יוון. לא, יכול להיות שזה טעות כדת קולמוס, איפה זה כתוב? כן? באחרונה? ולא מלכות בבל ולא יוון, כן, הכוונה יוון, צריך להגיד יוון. לא יודע מאיפה באה הטעות, אבל זה ברור, צריך להגיד כאן. אז אומרת, יש כאלה שמקשים מהי מלכות ישמעאל, כי היא הוקשה להם, כי היא חיה גדולה מאוד, וראוי לתת למלכות זה כוח חיה רביעית, ואם לא כן, מהי מלכות זה? כן? אז מה זה? אם זה לא חלק מארבע מלכויות. אבל מדברי חכמים אשר הם יודעים מצפוני התורה וסוד המלכויות כולם. כן? זה ביקורת על רבי אברהם בן עזרא, כן? איפה ביקורת, כן? אל תחשוב שחכמים לא חשבו על מה שאתה חושב, אני לא רוצה לומר, כן? הם יודעים מצפוני התורה וסוד המלכויות כולם. אגב, זה אופייני למהר"ל. כל מקום שרבי אברהם בן עזרא נותן פירוש שונה מהגמרא, אז המהר"ל מתקיף אותו. למשל, ארמי עובד אבי. כן, כתוב, ארמי עובד אבי וירד מצרימה. מה מסבירים חז"ל? מי זה הארמי? לבן, שביקש להרוג את אבי. עובד, ביקש להרוג את אבי. אומר רבי אברהם בן עזרא, אם זה ככה, צריך להיות כתוב, מאבד אבי. הוא רוצה לאבד את אבא שלי. מה זה עובד אבי? אלא אומר רבי יוחנן עזרא, ארמי עובד היה אבי, הוא היה ארמי יעקב, והוא היה עובד. ואז מסביר המהר"ל שזה לא נכון, כי מאבד, הכוונה מאבד בפועל. כלומר, אם היה כתוב ארמי מאבד אבי, הכוונה שלבן הצליח להרוג את יעקב. ברגע שזה כתוב בקל ולא בפיאל, הכוונה שהוא חשב להרוג את יעקב. לכן עד רבה, עובד זה הכוונה רוצה לאבד. ולכן צדקו דברי חז"ל, ולא כדי רבי יוחנן עזרא. יש כמה מקומות כאלה. כן, מה אתה אומר?
אני גם רואה את זה, אני גם רואה את זה, או בקבלה הרבותי הדפה, עובד על לעזוב ספרתנו ולסמוך על הקבלה.
כן. לפעמים כן, לפעמים לא. כלומר, יש מקומות שרבי אברהם בן עזרא מפרש כחז"ל, לפעמים לא. כן? על כל פנים אומר המהר"ל, אבל מדברי חכמים אשר הם יודעים מצפוני התורה וסוד המלכויות כולם, והם ביארו כי אינה מלכות רביעית. ודבר זה ידעו בבירור הגמור מחמת כמה דברי חוכמה. עכשיו, למה בכל זאת? אז איך נראה זה? אמנם ממה שאמרו כי מלכות ישמעאל מלכות גדולה, אין זה קשה כלל, כי הכתוב לא אמר רק כי ארבע מלכויות מקבלים מלכות קדישים עליונים. לא אמרו כל האימפריות שבעולם, התכוונו רק למלכויות שדרכם עוברת מלכות ישראל. כלומר, מלכות ישראל ניתנה לבבל, ודרך בבל ניתנה לפרס, ומפרס ניתנה ליוון, ומיוון לרומא, ועתידה לשוב לישראל. כלומר, יש איזה גרעין, איזשהו לוז של קדושה שעובר דרך המלכויות. ממלכות ישראל יש הפריה פנימית, וזה מה שנקרא בקבלה סוד העיבור. כן? שיכול, ישראל הם הפריה, הם איזשהו זרע שמפרה את אומות העולם עד הלידה של ישראל מחדש. נכון, כאילו ישמעאל זו תרבות מקבילה לנו, בעלת היסטוריה, בעלת משמעות בפני עצמה, ללא מגע איתנו. והראיה, בכל התנ"ך כולו, בכל התורה כולה, אין שיחה בין יצחק לישמעאל. בין יעקב לעשיו מדברים הרבה מאוד. או יש, או אפילו אין תחרות. הם שייכים לעולמות אחרים. זה בין השפחה, זה בין הגבירה. מה יש לאחד להגיד לשני? שום דבר. לצחוק זה לא, זה דווקא אדרבה. זה לדחות את הוויכוח. הגמרא אומר, כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודה זרה. כל ליצנות אסורה, חוץ מליצנות כלפי עבודה זרה. למה? כלפי עבודה זרה אנחנו לא רוצים לתת את הרצינות של הוויכוח. זה רק עבודה זרה. שטויות, אפשר לצחוק על זה. כן? כן, כשישמעאל צוחק, הוא בא לבטל את ערכו של יצחק.
אצלנו יש פרש לדורות, אצלנו יש פרש לדורות.
כן, למשל, בין יעקב לעשיו, אפשר להבין אחד את השני. יש מה לדבר? כן? לריב, אחד רוצה להרוג את השני, אבל הם נמצאים באותו מישור. לכן יש דיאלוג יהודי נוצרי ואין דיאלוג יהודי מוסלמי. לא קיים. כן. לבנטיניות. הלבנטיניות. כן, כן, נכון, נכון. נכון, זה נקרא לבנטיניות.
חוסר מקורי בכלל.
נכון.
לכן זה לא, אין על מה לדבר. אין דבר.
לא, יש זהות ערבית, יש דבר כזה, אבל אין לעם ישראל נגיעה לדבר הזה. זה כאילו משהו מקביל, איזושהי תוקנית בפני עצמה. לכן זה לא בכלל ארבע מלכויות, כי המלכויות הן אלה שלקחו את מלכות עליונים קדישים. מעניין, כל המלכויות ניסו לקחת את האישה של האויב, חוץ מישמעאל שנתן אישה לישראל. למה אני מתכוון?
לישראל.
כן.
לישראל.
לישראל. אני אסביר למה הכוונה. כשמלך בבל, כשמלך פרס רוצה לקחת מישראל את כוחו, הוא לוקח את אסתר ממלכות ישראל. וגם יש סיפור על לא, כבן בימי נבוכדנצר, בימי נבוכדנצר עם שושנה, לא עם שושנה, שושנה שכמעט נמסרה למלך בבל. וגם יש, איך קוראים לזה, בימי אלכסנדר מוקדון, הוא לקח את הבת של מלך פרס, ויוליוס קיסר לקח את קליאופטרה, כל פעם לוקחים ממישהו. אבל כשעלי כבש את בבל, עלי החליף כבש את בבל, הוא לקח לעצמו את הבת של מלך פרס, שהיו לו שתי בנות למלך פרס, אחת הוא לקח לעצמו והשנייה הוא נתן לרש גלותא דאז בוסתנאי. כן? ואז הוא השיב את רשות הגולה ליקנה. כן, כן, יש איזה משהו, היחס הוא שונה, כן, בין ישמעאל וישראל לבין שאר האומות. וכדכתיב, דלת מלכן, ארבע מלכן, יקומון ויקבלון מלכות בקדישין עליונין ויחסינון מלכות עד עלמה ועד עלמיה. כן, כמו שכתוב בניאל, הרי לך שהכתוב מעיד כאילו ארבע מלכויות יקבלון מלכות קדישין עליונין. וביאור זה, כאשר קדישין עליונין היה להם המלכות, אותה מלכות עצמו, אותו מלכות עצמו מסר השם יתברך לארבע מלכויות, כי מכוח אותו מלכות עמדו אלו ארבע מלכויות, כי נטל מלכות קדישין עליונים והתייהב וניתן לארבע מלכויות, כי עמדו מכוח מלכות קדישין עליונים. שהרי מלכות בבל בוודאי עמדה מכוח מלכות קדישין עליונים, שהרי מלכות בבל נטלה מלכות ישראל, ואחר כך נטלה מלכות פרס המלכות ממלכות בבל וירשה מלכות קדישין עליונים, ואחר כך מלכות יוון נטלה מלכות ממלכות פרס, ומלכות אדום נטלה מלכות ממלכות יוון כאשר ידוע. אבל מלכות ישמעאל, אף על גב שישמעאל היא תקיף על החדה, כן? מאוד תקיף, מאוד חזק, לא עמדה מכוח מלכות קדישים מיליונים, רק אלו ארבע מלכויות עמדו ממלכות קדישים מיליונים. ולכך אלו ארבע מלכויות, מפני שעמדו וקיבלו מלכות קדישים מיליונים, הם מעכבים הגאולה וערכה ניתן להם, וכל זמן שהם מולכים לא יחזרו ישראל אשר נתן השם יתברך המלכות מהם ונתנו לאלו ארבע מלכויות, הם חוזרים למקום מעלתם ולמלכותם. ואם מלכות ישמעאל מלכות תקיפה, מכל מקום אינו בכלל ארבע מלכויות אשר קיבלו מלכות קדישים עליונים, ואין ראייה מן הממשלה והשלטון. יפה, מדהים. כלומר, אפילו גם מבחינה תיאולוגית אין לנו בעיה עם המשך קיומו של האסלאם, עם כמה שיפוצים פה ושם. המשך קיומה של הנצרות הוא אנטיתטי לישראל. ברור. אדום וישמעאל. אבל עיקר הפירוש, הפירוש השני שהוא נותן המערג, הוא נראה לו הפירוש העיקרי, כי מלכות ישמעאל ומלכות פרס הכל מלכות אחד, כי אלו ארבע מלכויות הם מחולקים בהנהגתם ואין זה כמו זה, וכמו שאמרו מסכת עבודה זרה בפרק כמה, נכנס מלכות רביעית ואומרים להם במה עסקתם בעולם, אומרת הרבה שווקים תיקלנו, הרבה מחצרות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבנו. נכנס מלכות פרס, אומרים לה במה עסקתם, אומרים הרבה גשרים עשינו, הרבה קרחים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו. וזה בדיוק מה שעשו ישמעאל. ומזה תראה כי ארבע מלכויות הם מחולקים במעשיהם שאין זה כזה, והדברים האלו ידועים למה מלכות זה מיוחד בדבר זה ומלכות אחר מיוחד בדבר אחר. וכמו שארבע רוחות הם מחולקים, כך מחולקים אלו ארבע מלכויות שהם כנגד אלו ארבע רוחות והם מחולקים. ופרס ומלכות ישמעאל למלכות אחד, כאשר הנהגותיהם ומעשיהם שווים, ודבר ידוע הוא כי מלכות פרס ומלכות ישמעאל הם דומים ושווים בענייניהם ובהנהגותיהם, ואין כאן קשיא כלל.